כולן מכירות את דברי רש"י הראשון בפרשת בהר. שאלו בעלך, מדבר השם למשה בהר סיני לאמור, מה העניין שאיתה את בהר סיני? אגב, זה כך מביא רש"י, בדיוק מה שכתוב כאן, אבל אני ביטאתי את זה מהמקום, בדברי חז"ל, הספרה, המדרש שמשם רש"י העתיק את דבריו. מה העניין שאיתה את הר סיני? האמת היא שהביטוי מה העניין שאיתה את הר סיני הפך להיות לביטוי כאילו שני דברים שאין קשר ביניהם. כאילו מה זה קשור לזה? אבל זה לא נכון, במקור הוא בא לבא. במקור הוא לא נכון. כי ההפך, התורה שהיא שואלת, היא לא שואלת שאין קשר ביניהם. היא שואלת, מה המיוחד שהיא שמיטה שנאמר בה בהר סיני לאמור, ולא כל המצוות נאמרו בסיני. כל התורה כולה נאמרה בסיני. לא רק שמיטה, אבל ודאי שיש קשר בין שמיטה לסיני, אבל כל המצוות, מה מיוחד? למה התורה מדגישה בהקשר עם שמיטה בהר סיני? הרי כל המצוות נאמרו בסיני. התשובה, אלא מה שמיטה נאמרו, כללותיה ודקדוקיה בסיני, כמו ששמיטה נאמרה לא רק כלל המצווה, אלא גם פרטי המצווה נאמרו בסיני, אך כולם, כל המצוות כולם, נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. איפה נאמרו שמיטה, כלל שמיטה והפרטים? אפשר לראות בשתיים, זה הרמב"ן. זה הרמב"ן, שהשמיטה נאמרו כללותיה מסיני, דכתיב בפרשת ואילה משפטים, בספר שמות, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. כאן יש לך ציווי כללי על שמיטה, שיש שמיטה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. ואילו דיני השמיטה, ואילו דיני השמיטה בדרך כלל. ובכאן, בפרשת בהר, חזר ואמר, כי בהר סיני עוד נאמרו כל פרטיה. שרי כולם נזכירו בפרשה הזאת, בהר סיני גם נזכר, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את המלאכות האסורות בשביל. זה הרמב״ם, שאומר בשמיטה כלל המצווה אנחנו רואים בפרשת משפטים, ופרטי המצווה בפרשת בהר. מתייחס לזה הטור שלוש, הוא אומר, ואינני מבין מה צריך פירוש זה, למה צריך לפרש שכלל המצווה נאמרה בפרשת משפטים, בפרטים, בפרשת בהר, שהרי בזו הפרשה, בפרשת בהר, נאמרה דרך כלל ופרט. פרשת בהר עצמה נאמרה דרך כלל ופרט, שמתחילה כלל ושבתה הארץ שבת לשם, זה כלל, זה עצם העניין של שמיטה, ושבתה הארץ שבת לשם, ואחר כך נפרט כל דיניה. בכל אופן, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, שמיטה אנחנו מוצאים בתורה, שגם עצם המצווה נאמרה בתורה וגם פרטי המצווה נאמרו בתורה, זה מהווה דוגמה לכל התורה כולה. אלא מה ההבדל? בכל התורה כולה המצוות עצמן נאמרו בתורה שבכתב, ופרטי המצוות בתורה שבעל פה. כל השמיטה מהווה דוגמה, כמו שבשמיטה את רואה שהתורה מצווה לא רק את המצווה באופן כללי, אלא גם כל הפרטים נזכרים, אותו הדבר כל המצוות כולם, רק שבכל המצוות כולם כלל המצווה מופיע בתורה שבכתב וכל פרטיה בתורה שבעל פה. כמו למשל, ניקח דוגמה, כמו למשל סוכה. התורה אומרת בסוכות תישבו שבעת ימים, ויש מצוות עשה לשבת בסוכה. אבל מהי סוכה? ממה היא עשויה? מה גודלה המינימלי? מה גודלה המקסימלי? כמה דפנות צריך שיהיה לה? כל זה למד בתורה שבעל פה. כלומר, עצם המצווה אנחנו שומעים בתורה שבכתב, וכל הפרטים בתורה שבעל פה. כך בכל התורה כולה. כלומר, שמיטה היא דוגמה לכל התורה כולה. אז אחרי שלמדנו את זה, אני מבקש לחזור על שאלת חז"ל שמובאת ברש"י. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כלומר, למה דווקא שמיטה נבחרה לדוגמה? מה בעצם הייתה השאלה? אנחנו מוצאים ביחס לשמיטה את ההדגשה בהר סיני. אז מה השאלה? כל המצוות יגדו בהר סיני. מה מיוחד בשמיטה? אז מה ביררנו? שמיטה היא הדגמה, דוגמה לכל התורה כולה. אז עכשיו יש מקום לשאול, למה שמיטה היא הדוגמה לכל התורה כולה? יש תרי"ג מצוות, או נגיד בכל אופן עם מצוות עשה, יש 248 מצוות עשה, למה הפין נבחרה מכל המצוות כולן שמיטה? אז אנחנו מבקשים לבוא ולהגיד, זה השיעור שלנו, כי שמיטה באמת מפגישה אותנו עם כל התורה כולה בעוצמה בלתי רגילה. מה יש בתורה? יש בתורה מצוות שבין אדם למקום, ומצוות שבין אדם לחברו, ומתוך כך מתחנך האדם עצמו. זה כל התורה כולה. מצד אחד מלמדת אותנו ביחס הקשר שלנו, כל המצוות, לריבונו של עולם. מצד שני, איך להתנהג עם האדם זולתנו. ומתוך כך, זה מחנך אותנו. זה כל המצוות כולה. הדברים האלה באים לידי ביטוי שיא בשמיטה. זה מה שאנחנו רוצים לראות היום. והחשיבות של זה, שמה שבא לידי ביטוי סי, באמת בעוצמה בלתי רגילה, בשליטה, זה מלווה אותנו בכל ששת שנות המס. אני חייב להגדיל, על מנת שנדע מהי מערכת השליטה. מערכת השליטה מן התורה. מערכת השליטה מן התורה, כלומר השליטה השלימה והאידיאלית, היא כוללת שליטת קרקעות, שלא מעבדים את הקרקע, וזה מסתעף להפקר, שכל מה שגדל באותה שנה, מבלי שאני איבדתי אותו, הוא הפקר לכולם. ביחד עם זה, קדושת פירות שביעית, שהפירות באותה שנה יש להם קדושה מיוחדת. כל זה קשור לשליטת קרקעות. נוסף לזה יש שליטת כספים, ובתום שנת השליטה, בתום שנת השליטה, ישנו הקהל, מצוות הקהל, ואחרי שבע שליטות ישנו יובל. כל אלה זוהי המערכת השלימה של שנת השליטה. אני כדי להגיש עוד הפעם אני אדגיש, המערכת השלימה כוללת שליטת קרקעות שכלול בה גם הפקר וקדושת פירות שביעית. דבר שני, שליטת כספים. דבר שלישי, הקהל בתום שנת השליטה. דבר רביעי, יובל. זוהי השלימות של המערכת כפי שהתורה מצווה, המציאות האידיאלית ביותר. עכשיו אנחנו נראה, כמו שאמרנו, איך במצוות האלה באות לידי ביטוי בצורה החזקה ביותר בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ומתוך כך החינוך של האדם עצמו. אז קודם כל נראה בין אדם למקום, בבקשה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. שבת לשם. אני מבקש לשים לב, שבת לשם, כמו שבת שמכריזה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. שבת לשם כל השנה, כמו שהשבת מכריזה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כך השליטה מכריזה שנה שלמה יש בורא עולם והוא אדון כל, הכל שייך לו. כך מרגיזה השליטה. בבקשה לראות מה שהגמרא מביאה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זיעו שש והשליטו שבע, תזרו שש שנים, בשנה השביעית תשליטו, כדי שתדעו שהארץ שלי היא. הנה הגמרא אומרת מה העניין של שליטה. שליטה אומרת, מכריזה, הכל של הקדוש ברוך הוא. יש בורי עולם, הכל שייך לו. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהפקר. שתיים, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולמתך ולזכירך ולתושבך הגרים עמך. מביא ספר החינוך, ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא האדמה בשנה הזו מלבד השליטה בה. למה? כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה עליו הפירות בכל שנה ושנה, לא בכוחה ובסבולתה תוציא אותם, אלא כי יש אדון עליה ועל אדוניה. יש אדון על הארץ ועל זה שהארץ שייכת לו. זה לריבונו של עולם, וכשהוא חפץ הוא מצווה אליו להפקירם. כלומר, הנה אומר ספר החינוך, השליטה עבדה שאני אינני עובד באותה שנה כמו שבת, העובדה שאני מפקיר את הכל, זה מתפתף לי בתודעה כל הזמן. יש בורא עולם, יש ריבונו של עולם, הכל שלו. בדבר הזה לשים לב, לא יום אחד, שנה תמימה, יום יום שנה תמימה. זה אומרים חז"ל, ארבע גיבורי כוח עושי דברו. במה הכתוב מדבר? מי עם אותם גיבורי כוח? נוח שבעולם. אדם עושה מצווה על יום אחד, בשבת אחת, בחודש אחד, שמה נשאר ימות השנה? ודי, אני אתרגם, וזה האדם הזה, חמי הוא רואה, חקלי, השדה שלו, בירה, בור, השדה שלו בורה, כלומר לא מעובדת, קרמי, הקרם שלו בירה, לא מעובד, ועוד ביירי ואדנונה, ועוד משלם מיצים, ושתיק, לא אומר כלום. יש לך גיבור גדול מזה? ואני פה חייב להגיד לכם משהו, שזה באמת, אני חושב, חשוב מאוד. אני בטוח שאתם ודאי מכירות את זה מתוך הניסיון. אדם יכול לעשות מאמץ, מאמץ לא רגיל, אבל מאמץ חד פעמי. קל יותר לעשות מאמץ חד פעמי, גם אם המאמץ הוא מאמץ גדול, זה קל יותר מאשר להקפיד יום יום על דבר יותר קטן. אני אומר לכם את זה מתוך ניסיון רב. אני רואה, יש בחורים, הם מסוגלים לילה שלם להיות ערים וללמוד, יפה מצידם, אבל קשה להם יותר להקפיד מדי יום ביומו לבוא בשעה בזמן וללמוד כל הזמן וללכת ולשום בזמן. קל יותר לעשות מאמץ חד פעמי, זה קל יותר. ופה מדובר, לכן גבורה, פה מדובר אדם מסתכל, נתן לפני אדם מסתכל דרך החלום שלו, רואה אנשים זרים נכנסים למטע שלו, עושים בו כמו בתוך שלהם, יום יום, ואין יום אחד, טוב, ואין יום אחד, יום יום הוא רואה דבר, שנה שלימה, זו גבורה שהיא כדוגמתה. לכן אומרים חז"ל, יש לך גיבור יותר גדול מזה? זה בן אדם למקום, ולמה כל זה? למה כל זה? כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. כי זה שלו, הוא אומר, תיתן להם, זה לא שזה שלך, זה לא שלך. תן, בשנה הזאת אני נותן גם לאחרת. תן. ומכאן, מטעם כזה של בן אדם למקום לכל שש שנות המעשה. רק אם מישהי תגיד את זה אותו דבר בכל רם, אני אשמע יותר. תגיד לי. שמה הוא מפחד?
שגם הנוער לא
יישאר
מה לאכול.
לא יישאר מה לאכול. בשביל זה פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא דואג לכולם. אגב, אנחנו נלמד בהמשך, אני מקדים את המאוחר. אדם לא יכול מהשדה שלו, זה בעניין של הפקר. עוד מעט, אני אגיד כבר עכשיו. הוא לא יכול מהשדה שלו, מהמטע שלו, לפתוח יותר ממה שהוא צריך לאכול. לא יכול, כמו כולם, תפתור כמה שאתה צריך. מחר צריך עוד לכתוב עוד פעם. זה חינוך, זה לא פשוט, אני מסכים, זה לא פשוט. לכן אני אמרתי בראש, מה העוצמה על האדירה הזאת של שמיטה. עכשיו נראה עוד משהו. התורה אומרת חמש. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השנית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה נאכל? אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה בשלוש השנים. הוא כתב, אולי לא יכול שהכל נהיה לך. שאלו בעלי המוסר, שאלו, אי מתי שואל האדם מתי נאכל בשנה השנית? מתי שואל? מתי מתעוררת השאלה הזאת? אני רוצה לשמוע, מתי התעוררת השאלה הזאת? איך? בשנה? רגע, אז קודם כל, אתם ודאי מבינות שזה לא מדובר, זה לא מדובר בשנה השביעית. כי התורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתם תבואה לשלוש השנים, בשנה השביעית רואים שיש. אז זה לא מתעורר בשנה השביעית. אז אני רוצה להגיד שזה מתעורר בשנה הראשונה. בשנה הראשונה זה מתעורר. תכף אני אגיד לכם למה. בבקשה לחשוב. בשנה הראשונה אומר לו האדם, אולי הוא מדבר עם אשתו, אומר האדם לאשתו, אנחנו צריכים למצוא פתרון לבעיית השמיטה. מה נעשה בשמיטה? מה נוכל? איך נתקיים? הוא מדבר עם אשתו. איך נתקיים? מה נעשה בשנה הראשונה? אז היא אומרת לו, מה פשוט נעשה? בואו נתחיל לתחמן את המשק כדי שנוכל, יהיה לנו מה לאכול, נאגור, נשים הציד הדברים כדי שכשתבוא השנה השביעית, יהיה לנו מה לאכול. הוא שואל בשנה הראשונה ומתחילים בשנה הראשונה לחשוב מה לעשות, נשים הציד הדברים, נכין קופסאות שימורים שאוכלים לעמוד הרבה זמן, נתכונן לשנה השביעית, נתחיל לפתור את בעיית השביעית. אומרת התורה, לא, אל תעשה כלום, אין בעיית שביעית, אל תעשה שום דבר, אל תנקוף אצבע. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אתה לא צריך לא להניח הצידה הדברים, לא לאגור, שום דבר לא. זאת תהיה ברכה אל-טבעית. אני מתקין שאני עוד מתוכיח של אל-טבעית. אל-טבעית. אל תתכונן לכלום. אתם מבינות איזה ביטחון זה בשם? איזה ביטחון אומרת התורה? ביטחון מהשנה הראשונה. כבר שש שנים, יהודי בטוח, הוא לא צריך ליצור שום בעיית שמיטה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיה לו מה לאכול בשנה השביעית. איזה ביטחון בשם, הוא חי כל ששת השנים. וכשאני אומר שזה אל-טבעי, אני אסביר לכם, כי אני צוחק, כי יש אנשים חכמים במרכאות שאומרים הרבה דברים. משה רבנו הוא היה חכם גדול. משה רבנו היה חכם גדול. למשל, הוא אסר לאכול חזיר. למה? כי חזיר יש סכנה, אם חזיר הוא בחום, אז הוא מתקלקל, אז בסכנה בריאות רצינית מאוד. בימים ההם לא היו מקררים, אז הוא אסר לאכול חזיר. אבל בימינו יש מקררים, אין בעיה, היום אפשר לאכול חזיר. אבל הם מתחילים, משה רבנו היה חכם. זה תמיד, כשמישהו מתחיל ואומר, משה רבנו היה חכם, אני כבר מצפה להמשך. למה אני מזכיר? משה רבנו היה חכם. הוא ציבה על שיטה, למה? אני לא יודע אם יש לכם צד מוסר בחקלאות, אבל מבחינת האמת, מבחינת האמת, אם את זורעת אותה אדמה, אותו הדבר כל שנה, האדמה הולכת ונחלשת. והיא זקוקה למנוחה. זה עובדה. כלומר, זה לא אמירה. האדמה זקוקה למנוחה. ובכן, משה רבנו ציווה על שמיטה. אבל כיום, אנחנו יודעים, זה נכון שזה כך. אנחנו יודעים לטפל בזה בדרך אחרת. קוראים לזה מחזור זרעים. זורעים בצורה אחרת, במחזור, ואז אין בעיה של הכחשת האדמה. ככה אומרים? למה אני רוצה להגיד שזה אור טבעי? כי פה מדובר בשנה השישית, כשהאדמה היא חלשה, הכי חלשה, בשנה השישית, אומרת התורה, וציוויתי את ברכתי, היא תעשה בשביל 3 שנים. זה אור טבעי, זה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אין דבר כזה. בכלל האמת, אין דבר כזה בדרך הטבע. אלא מה, מבחינת זה, אז מה אנחנו אומרים? שיטה, אני רוצה להגיד, באמת, אני, מי שלא טעם טעם של שבת קודש, אני לא יודע מה זה שבת, אני חושב שבת, זה בעיה נוראה, שבת, בעיה כזאת נוראה, איך מתגברים על בעיית השבת? אבל מי שטעם, טעם של שבת, הוא יודע ששבת זה לא בעיה. שבת זה עונק. שבת זה עונק. לא רק שבת של, של חורף, של שעון חורף. שבת קיצית עם שעון קיץ. זה תענוג שבת. אני נזכר, סליחה, היה לפני שנים, היה מפקד בכיר בצבא, שהייתי מיודד איתו, והוא היה לו קצת, היה קרוב מענייני יהדות, וככה, אבל הייתי מיודד איתו. הזמנתי אותו שיבוא אלינו לשבת, והוא אמר שיבוא, אבל הוא לא בא. אחרי זמן הזמנתי אותו עוד הפעם. ממש פעם השנייה, מה שיבוא, אבל לא בא. הבנתי שיש פה איזה בעיה. אמרתי לו, בוא תגיד את האמת, אני לא נעים לי, אני מוכן לא להזמין אותך. אבל אתה, אני מזמין אותך, זה מה שאתה בא ואתה לא בא. ואני אגיד לך את האמת. אשתי מפחדת לבוא אליכם בשבת. היא מפחדת מהשבת. אני זוהר עובדה. כלומר, מי שלא מכיר את השבת, אני, חלילה, אני לא מאשים. אני חושבת, מי יודע מה זה, איזה, מה איזה, אני יודע מה זה שבת. לא יודע מה זה. אני אומר אותו דבר שליטה. גם שליטה זה לא בעיה. אתה לא נתנה לנו שליטה כדי שתהיה לנו בעיה. היא נתנה לנו שליטה כי כמו שבת, יש ערך לשליטה, כמו שיש ערך לשבת. אז ראינו פה בן אדם למקום. להכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו בן אדם לחברו. בבקשה, בן אדם לחברו. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולזכנך ולתושבך הגרים עמך. ואם אמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. או כפי שכתוב בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיה בשדה. הפקר, כל זה מדובר על הפקר. איזה דאגה לכולם, איזה שוויון ודאגה לכולם, איזה התגברות, סליחה, על קמצנות, איזה התגברות על עירה, איזה התרוממות לנדיבות, לעין טובה, לחסד. והדבר הזה שייך גם לקדושת פירות שביעית. הנה, שתיים, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא לבחורה. אי אפשר לסחור בפירות שביעית. גם הבעלים יכולים לקחת לאוכלה בלבד. קוטפים מעט מעט לאוכלה. כלומר, יש כאן התרוממות למדרגה מיוחדת של, של תחושת כלל ישראל. זה לא אני, אתה, שלי, שלך, אלא אתה בא אליי ואני בא אליך, ללא צרות עין, ללא קילות. עכשיו אנחנו באים לדבר עוד יותר, שמיטת כספים. אומרת התורה, שלוש, לחיימוך אחיך ומתי ידו עמך וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. כלומר, אם אתה, יש, זוהי מצוות הלוואה, שאתה יש מצווה לעזור לשני, ללמוד לו, וכמובן לא ריבית. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראית מאלוקיך, וחי אחיך עמך. אומר רש"י, והחזקת בו, אל תניחהו שירד ויפול, ויקשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. כלומר, מה העניינה של הלוואה? כלומר, איזה ערך אדיר יש הלוואה? אדם נמצא במצב דחוק, אחרי שהוא כבר נופל לחלוטין, להתאושש, לקום, זה בעיה קשה. כל עוד שהוא לא נפל על ידי הלוואה, אתה עוזר לו שלא ייפול. זה פי כמה יותר קל אחר כך, מאשר אחר כך להקים אותו מחדש. יש פה דוגמה נפלאה למה הדבר דומה למסע שעל החמור. עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. נפל לארץ, חמישה מעמידים אותו. כמה זה נכון? יש מסע כבד על החמור, אתה רואה עומד ליפול. כל עוד שהוא על החמור, אתה יכול להזיז אותו, ליישר אותו, שלא ייפול. אחרי שהמסע נפל, אתה לא תוכל להרים את המסע. חמישה לא ירימו אותו דבר אדם, אל תיתן לו ליפול. זה עניין של הלוואה. עכשיו, יש מיטת כספים. יש מיטת כספים. שאולי שהאדם הזה, אם זה אותו אדם או אדם אחר, ימשיך להחזיק מעמד ולא יתמוטט. עכשיו אני מבקש, שנקרא מה שהתורה כותבת על שמיטת כספים. נשאמר לך, תהיה דבר עם לבבך בלי יער לימור. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל השם, היה בך חטא, ולא תיתן לו. ולא יראה לבבך ותדחה לו. עכשיו, אנא מכן, אני מבקש לצייר לכם ציור. יהודי עבד קשה, אבל קשה. והוא צבר את הכסף. והוא צבר את הכסף ביושר. חלילה לא עבר על שום עבירה, לא גנב מאף אחד, לא גזל מאף אחד, לא שיקר לאף אחד. אם זה היה נגיד נסחר, אז המידות והמשקלות שלו היו נשארים, הכל לפי התורה. יהודי ירא שמיים לפי התורה עבד, ובכוחותיו במשך הזמן הצליח לצבור קצת כסף. מנסים להציל קצת כסף. והנה יש יהודי אחר שהוא במצב לא קשה. הוא זקוק להלוואה. הוא מוכן להלוות לו. הוא מוכן להלוות לו. הוא מוכן להלוות לו בלי ריבית. אפשר לשמוע טוב. כיום אנחנו בכלל לא מבינים מה זה. שהתורה מדברת על משך, שזה מושך. אנחנו לא מבינים מה זה. מי שמתמצא היום קצת, מה זה ריבית, הוא לא יודע מה זה, עד כמה שזה נושך, מה זה ריבית. כיום לא מבינים אחרת בכלל. והתורה מדברת בלי ריבית. והיהודי הזה מוכן להלוות בלי ריבית. הוא רק דבר אחד רוצה, שהכסף שהוא מלווה לו, הקרן תחזור אליו בחזרה. זה הכל מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה להרוויח מהשני כלום, הוא מוכן לעזור לו, הכל הוא מוכן. הוא רק רוצה שהקרן תחזור אליו. אני שואל אתכם, אף אחד לא צריך לענות, אבל תענה לעצמה, זה לא צודק? סליחה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שמה שהוא נותן, שזה יחזור אליו? זה לא צודק? אני בטוח אם הייתי שואל את כל אחת לחוד, היית אומרת זה צודק. ומה אומרת התורה? בקשה ב-4, שמה לך, תהיה דבר עם לבבך, בלי יער לימור. התורה קוראת לזה בלי יער, מחשבת בלי יער. ולא עוד, אלא אני אגלה לכם סוד, שהמילה בלי יער מופיעה בסך הכל עוד פעם אחת בתורה. פעם אחת מופיעה המילה בלי יער בתורה. איפה? בבקשה לראות. איך? בבקשה, התאגנו פה. כי תשמע באחד עליך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לימור, יצאו אנשים בני בלי יער מקרבך, וידיחו את יושבי ירם לימור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. זה המקום היחידי הנוסף שהתורה משתמשת בבלי יער. שלחו להדיח עיר שלמה לעבוד עבודה זרה. בלי יער. אז התורה קורא בלי יער למה? ליהודי שחושב, הוא מוכן להלוות, מוכן לעזור, בלי ריבית, ואנחנו רוצה את הכסף שלו בחזרה. מה זה? צריך לשמוע. אנחנו ודאי, אנחנו היינו אומרים, מה זה פה? אין לי דבר זה. אלא, אני אי אפשר שלא להתייחס לזה, אלא זאת בדיוק הנקודה. הנקודה היא, אם יש, אם אתה חי את העובדה שיש ריבונו של עולם או אין ריבונו של עולם, סליחה. זאת בדיוק הנקודה. אבל אם אתה חי שיש ריבונו של עולם של מי הכל, של מי הכל, בואו נגיד את האמת, אם זה אצלך רק מן השפה ולחוץ, או שאתה חי כך, אתה מאמין בזה של מי הכל, הכל של הקדוש ברוך הוא, לא? מי נתן לך? מי נתן לך? איך יש לך? נכון, עבדת וכולי, אבל איך יש לך? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך. תגיד תודה שיש לך לתת לשני. תגיד תודה שאתה יכול לתת לשני. תגיד תודה. מה, אתה כפוי טובה? הקדוש ברוך הוא נתן לך עד כדי כך שאתה יכול לתת לשני. אז תגיד תודה. ואם אתה לא אומר תודה, זה כמו עבודה זרה. סליחה? פשוט להבין, אז אני רוצה להגיד שבן אדם לחברו כזה יכול לבוא רק מתוך בן אדם למקום. בלי בן אדם למקום לא יכול להיות בן אדם לחברו כזה, תורים את האמת. לא יכול להיות. רק מה שבא מהאדם עצמו, רק מתוך בן אדם למקום, יש ריבונו של עולם, הוא מאמין שהכל שלו, כל מה שיש לו מקבל ממנו, הוא בעל הבית על הכל, אז זה יכול להיות. אחרת זה באמת לא יכול להיות. ניקח בבקשה את היובל. 5. בשנת יובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. מה? לא שומע. אין אצלכם? אדם, אז אני אסתכל. אז סליחה, דקה אחת. דקה אחת, אני... את הסידור שלי. אני אסתכל, אתם אומרים, פלוני יכול להתפלל רק בסידור של האמא שלו. אדם... בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. אותו דבר גם ביובל, כל המציאות של יובל, שאדם קנה דבר וזה חוזר לבעליו, זה אותו דבר, כי כך עובד הקדוש ברוך הוא. אבל אני מבקש עכשיו לראות את הדבר השני מתוך, מתוך בן אדם למקום ובן אדם לחברו, מביאה שליטה בן אדם למצמו, בן אדם לעצמו, לחינוך האדם ותיקולו, לדחיפת האדם לשלמותו ולמתכונתו האמיתית. וכמובן כל זה לכל שש יש לו את המעשה. אז הנה פה הבאתי כמה דברים, כמה דברים מתוך ספר החינוך. אחד, ללמד נפשנו במידות המעולות, מידת הנדיבות ועין טובה, נקבע בלבבנו הביטחון הגדול בשם ברוך הוא. אני בכוונה הבאתי ספר החינוך מכמה מקומות. שתיים, ועוד יש תועלת נמצא בדבר, לקנות בזה מידת הוותרנות, כי אין עדיף שנותן מבלי תקווה על הגבול, הפקר. ואני קונה מידת הוותרנות. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם, שיוסיף האדם ביטחון בשם ברוך הוא. כי כל המוצא עם לבבו, לתת ולהזכיר לעולם כל גידולי קרקעותיו, מנחלת אבותיו, הרבילים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא בכל המשפחה כל ימר, לא תחזק בו לעולם מידת הקילות הרעה ולא מיעוט הביטחון. והלאה בשורשי המצווה, לחזק ולגדוע בלבבינו מידת הנדירות ולהרחיק תכלית ההרחקה מידת הקילות, ואין עדיף בעולם כמרווה מהותיו, אם היותו יודע שהזמן קרב להשמיט הלוואתו ולהפסידה ממנו. זה שמיטת כספים. אם אולי יראה בו אונס או שום מקרה שלא יוכל לתבוע את הלוואתו כל משנת השמיטה. ראינו פה של אדם למקום ולחברו מחזקות ומגבירות את בן אדם לעצמו, חינוך האדם, ומעל לכל לימוד התורה מתוך השתחררות מעבודת האדמה, לימוד התורה. בסוף השמיטה ישנו הקהל, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, כברך אשר בשריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה מדובר על הקהל שבסוף השמיטה. האם עזרא כותב, אתם רואות כתוב כאן בפסוק ולמען ילמדו, אומר האם עזרא ולמען ילמדו כל השנה, זה מתייחס למען ילמדו כל השנה, כל שנת השמיטה, גם כן השבת, כמו בשבת, השבת נועדה ללימוד התורה להתעלות רוחנית, כך השמיטה נועדה להתעלות רוחנית ללימוד התורה, שהוא מקשר את האדם עם מקור כל הטוב, עם ריבונו של עולם. הוא בונה אותו במובן האידיאלי ביותר. לפני שאני, ובכלל, הקהל זה שיא של כל שנת השמיטה, מעין מתן תורה, זה נראה עוד מעט, אבל עוד לפני כן. אני מקווה שיהיה מובן מה שאני אגיד עכשיו. האם עזרא כותב, ולמען ילמדו כל השנה, ולמען ילמדו כל השנת השמיטה, אבל סוף כל סוף, הקהל זה בסוף שנת השמיטה, הקהל זה בסוכות, שסוף של אחרי שנת השמיטה, אז איך זה מתייחס, ולמען ילמדו כל השנה, הכוונה היא בשנת השמיטה. אז אני חייב להגיד לכם, אני מקווה שדבריי יהיו מובנים. האם עזרא אומר שהמילה מקץ, אנחנו מבינים מקץ זה סוף, כמו והי מקץ שנתיים ימים את יוסף, אותו דבר מקץ שנת השמיטה בסוף שנת השמיטה. האם עזרא יש לו ראיות שהמילה מקץ משמעותה בהתחלה? לכן דקה, ולכן הוא אומר, איך כתוב הקהל? מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. אז אומר עזרא לכאורה, מקץ בתחילת השנה השמית. אם בתחילת השנה השמית כתוב למען ילמדו כל השנה. אבל אני חייב פה להגיד לכם משהו יותר חשוב מאוד. לכן אני, היה חשוב, יכולתי לא להגיד לכם כלום. ואולי לא הייתם מרגישות בכלום, לא אני רוצה להגיד את זה. האם עזרא כותב הקדמה לפירושו בתורה? Yes. הספר היחידי שהבאתי איתי, כי זה חשוב לדעת. כי אתם יכולות לפעמים לשמוע מישהו יגיד, די, מזרח פירש לו כמו חזר. כמובן זה נותן לגיטימציה, כביכול. כותב עם עזרא בסוף הדגמה לפירושו, אם מצאנו שני טעמים לפסוקים. לא, קודם, סליחה. ובעבור הדרש, דרך הפשט איננה שרה. כשיש דרש של הפסוק, הפשט לא מתבטא. גם הפשט קיים. כשבעים פנים לתורה, יש מובן גם לפשט וגם לדרש. אין סתירה, הדרש יכול להיות כך, והפשט כך, ושני הדברים קיימים. רק בתורות ובמשפטים ובחוקים, אם מצאנו שני טעמים לפסוקים, וטעם האחד, כדברי המעתיקים, דברי המעתיקים, הכוונה היא דברי חז"ל, שהיו כולם צדיקים, נשאל על עמיתם בלי ספק בידיים חזקים. אז אנחנו הולכים כמו חז"ל. כלומר, קיים הדרש, גם הפשט קיים, אבל באופן מעשי, אנחנו הולכים כמו חז"ל, מה שהם אמרו. וחלילה חלילה מלהתערב עם הצדוקים, שיעלה על הדעת שאנחנו נהיה כמו צדוקים, לא כמו חז"ל, האומרים כי העתקתם מכחשת הכתוב הדקדוקים. אנחנו לא כמו הצדוקים שהם אומרים שמה שחז"ל אומרים מכחיש את דברי התורה, חלילה. רק אדמוננו היו אמת, על חז"ל, וכל דבריהם אמת, והשם אלוקים אמת. אני בכוונה רציתי את זה, כי רציתי להגיד, גם אם פשט, אומר אבן עזרא, אפשר להבין גם את הפשט, למרות שהדרש אומר אחרת. כלומר, אני יכול ללמוד גם מהפשט, אבל באופן מעשי, אני רואה כדי מה שחז"ל אומרים, כי מה שהם אומרים זה אמת. אז גם אצלנו, גם אצלנו, שמקץ, חז"ל אומרים זה בסוף שנת השמיטה, אבל עצם העובדה אומר עם עזרא, שבפשט מקץ זה בהתחלה, זה בא ללמד אותי למה זה כתוב כך, למה התורה כתבה כך, זה בא ללמד אותי, כי לימוד התורה מה שכתוב למען ילמדו, הכוונה היא למען ילמדו כל שנת השמיטה, כמו בשבת, כמו שבת נועדה להתרוממות רוחנית, כך שנת השמיטה. יפה. עכשיו נראה איך הרמב״ם רואה את הקהל, שהקהל זה מעין מתן תורה. כך כותב הרמב״ם, שש, לשמוע באימה ויראה וגילה פירדה, כי יום שנקדה בו בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ויראה עצמו כאילו אתה מצטווה בה, ומפי הגבורה שומע שהמלך שהוא קורא את פרשיות התורה בהקהל, שליח הוא להשמיע דברי האל. אז זה חשוב מאוד, הקהל זה מי מתן תורה. ואם הקהל מבחינת הפשט, לא באופן מעשי, זה בתחילת השנה, זה אומר ממשיכים ללמוד כל השנה כולה. אבל עכשיו בא הדבר האחרון, או לפני האחרון. הדבר האחרון הוא, ששנת השמיטה בעצם מלמדת אותנו שהגשמתה המלאה של כל התורה כולה קשורה בקשר שבין עם ישראל לארצו. כלומר, כל התורה כולה יכולה להתקיים אך ורק כשעם ישראל כולו חי בארצו. זה מלמד אותו בשנת השמיטה. בבקשה, ובתן דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה. כלומר, כשכל יושביה לא עליה, זה יובל, אבל שמיטה תלויה ביובל, ושמיטה מדאורייתא זה רק כשכל יושביה עליה. השמיטה היא מדאורייתא. ולא, כשכל יושביה עליה, כשלא כל יושביה עליה, השמיטה היא לא מדאורייתא. היום שמיטה היא מדרבנן, ולא מדאורייתא. חשוב מאוד, גם בבית שני שמיטה לא הייתה מדאורייתא אלא מדרבנן. כלומר, חכמים חשבו ששמיטה היא כל כך חשובה, למרות שמן התורה אנחנו לא חייבים בה, קבעו חכמים שבכל זאת אנחנו ממשיכים לשמור שמיטה. אבל מדאורייתא זה רק כשכל יושביה עליה. אז אני רוצה עכשיו להגיד דבר אפיקורסי, אני מקווה שאף אחד לא יסכול אותי. אני רוצה להגיד, בבקשה, כל יהודי שהוא עולה לארץ, גם אם הוא עצמו בינתיים לא שומר תורה ומצוות, אבל הוא מקרב את היום שכל התורה כולה יכולה להתקיים. כל התורה כולה יכולה להתקיים אך ורק כשעם ישראל כולו חי בארץ. אז כל התורה כולה יכולה להתקיים. אז כל יהודי שעולה לארץ מקרב את היום אשר בו כל התורה כולה יכולה להתקיים. והאמת, זה עכשיו ימי, עכשיו ערב תשעה באב, ערב תשעה באב, אבל אני אומר את האמת, אני קשה לי אפילו לתפוס איך יהודים ממשיכים לחיות בגלות. סליחה, אולי גם זה אפיקורסי. איך יהודים ממשיכים, איך יכול להיות דבר כזה? מה, היינו בגלות, מה, לא מבין, זה יכול להיות דבר קבוע? מישהו חושב שזה יכול להיות דבר קבוע? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אנחנו בוכים ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקתם מעל אדמתנו. מפני חטאינו, מה, אז אנחנו בתביעות נשארים? כיום זה מילים יפות, יש תפוצות. מה זה? זה גלות. איך חיים בגלות? קבוע. מה? איך? מה?
לחייל.
זה לא, סליחה. קצת הבדל עם יהודים, אני לא אומר עכשיו, אומר את מורידים, ניסה או לא. אם יהודי חי בארץ, הוא יוצא לשבוע לשבועיים, או יהודי חי בקבוע בחוץ לארץ. קצת הבדל. בכל אופן,
הייתי רוצה להגיד משהו לדבר.
אני לא שומע.
הייתי רוצה בנקודה הזאת לתת משהו לדון לכף זכות. כי מה שהגלות שלנו כרגע זה בלבול כוח המדמה.
עוד פעם.
הגלות שלנו כרגע זה בלבול כוח המדמה.
זה בעבר?
כוח המדמה, כי אנחנו בגלל הסרטים, בגלל כל מיני, אנחנו כרגע חיים במציאות שמה ששולט עלינו הכי ומוציא אותנו מהדרך הישרה זה הכוח המדמה, זה הדמיונות, כמו שהנוער, כמו הסרטים, כמו זה הביבור של כוח המדמה. והביבור של כוח המדמה הוא הכי חזק בגלות. הם באמת מבולבלים הרב.
כן, קודם כל אדם, אני מוכן להצטרף לדיון לקו זכות, כל יהודי, סליחה, בסדר, אני מוכן לדון לכף זכות. אני רק אולי זעקתי מתוך איזה כאב מסוים, אבל אני יכול לדון לכף זכות. אני לא חושב שדובר ברשעים, דובר בהם שיחה בתינוקות שנשבו. בוודאי. בכל אופן, עוד דבר אני רוצה להגיד, זה חשוב גם זה להגיד. כותב מהרי אנגל, שתיים, הרי הכתוב הבטיח רק על הזמן להיות שביעית מן התורה. כלומר, ציוויתי את ברכתי בשנה השישית, אומר מהרי אנגל, זה רק כשאני אומר תשמרו שמיטה. אבל כשאני לא מצווה אתכם לשמור שמיטה, אין בציוויתי את ברכתי בשנה השישית. כשאני אומר לכם תשמרו שמיטה, אז מציוויתי את ברכתי בשנה השישית. אבל היום אני לא אומר לכם תשמרו שמיטה, אז אין בציוויתי את ברכתי. אז אין שאלות, אני בכוונה רוצה להגיד שלא, כאילו התורה אומרת מציוויתי את ברכתי, על היום היא לא אומרת מציוויתי את ברכתי. גם זה אפשר לדעת. כיום יש צורך בהרבה מאמצים, בהרבה מסירות נפש, ומשתמשים גם בהיתרים שונים. אבל כי היום זה לא, אין ציוויתי את ברכתי. אבל אני רוצה עוד דבר אחד, בבקשה, להסתכל גם בשלוש. גם בשלוש. כותב פה, הרב קוק זכר צדיק לברכה, על הזכר שאנחנו עושים לכל דבר. איזה ערך יש לזכר, גם אם הוא לא שלם. אבל יש ערך גם לזכר. מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים. בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. מצומקים נראים לנו עתה הדברים. צורת עלה יש להם מבחוץ. עליו חיים ועניין רב הם מלאים בפנים. אנו מערימים על שמיטת השמיטה במחירה לנוכרי את הקרקעות. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן ולוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן ולרבע גדול המקבל. מה אנחנו נותנים לכהן לעשות מה לאכול, אבל הלוי, מה אנחנו נותנים לו מעשר? אנחנו זכר עושים, מברכים ומפרישים ברכה ומפרישים, ופודים את המעשר השני הראוי לאחל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה בחיה, המקום אשר בחר השם לב האומה וכל זרמי חייה. לכאורה המעשר שני צריכות בירושלים, אנחנו פודים אותו, משלמים פנים שפתנו שפסיח תחת דברים חיים, כי אין לנו בית מקדש. אבל אלה הגרגרים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוז בהם. אל כל מה שהם הורגים, כל הגרגרים האלה, הם בעצם מצביעים לנו אל כל מה שאנחנו שואפים לשלמות. ועוד דבר, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצליח לעתיד לעבר. לא רק זה, וכן הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת. גם הנשמה המקיימת, כפי שחכמים אמרו, הם פועלים בחשאי. אבל כמובן שאנחנו משתוקקים להגיע לשליטה דאורייתא ולקיומה בשלמות. ושבתה הארץ שבת לה', ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה', וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, משפטר איש של החוצתו ואיש של משפחתו את השם. ושלום רב לכולכם. Thank you.